שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב לכם. עוד מעט, עוד רגע, אנחנו נפענח מה קורה בעולם שהפך להיות קטן מאוד נוכח היכולות של חיל האוויר, מה קרה בתימן. האם אנחנו נכנסים לקרב קרקעי בלבנון או לא, ואם כן, אז באיזה עוצמה, כל מיני שאלות כאלה. אבל לפני הכל, אני רוצה להזכיר למישהו, אם יש מישהו ששכח, אנחנו צבא מילואים, ואנחנו צבא של נשות המילואימניקים. ותאמינו, אני חבר באיזה לפחות שבע קבוצות של תמיכה במילואימניקים, שפעלו רבות ונצורות מתחילת המלחמה, אבל לאט לאט כוחן תש. כוחן תש, והמילואימניקיות מקבלות פחות ופחות תמיכה. מה זה תמיכה? התמיכה זה מי יתפוצץ לך צינור ומישהו בא לתקן לך. תמיכה זה מישהו שיקח את הילדים ויסייע עם הילדים. תמיכה זה דברים נורא בסיסיים, שאין בעל בסביבה, יש שני ילדים, שלושה ילדים, ארבעה ילדים, חמישה ילדים, ואת לבד. נכון שהייתי צריך לדבר גם בלשון נקבה, כלומר, אתה לבד, מילואימניקית שלך איננה, זה נכון, אבל סטטיסטית הסיפור הגדול הוא על נשות המילואים. ואגב, גם גרושות המילואים, כאלה שנפרדו מבעליהן והם עדיין עם הילדים ואין מי שיסייע. עכשיו, זה עניין של אווירה, ואם אנחנו הולכים, וכנראה שהסיפור הזה לא נגמר מהר, אז החוסן האזרחי שלנו מתבטא גם בזה, גם ביכולת שהייתה לנו בחודשים הראשונים ולאט לאט מתפוגגת. כן, אז אמרנו את זה, אז אנחנו יכולים להגיד לכם בוקר טוב, מסודר, אנחנו כאן רדיו תל אביב 102 FM במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום, שומעים אותנו באפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, יקיר דניאל ברדיו חיפה, כל החבורה הזאת בניצוחה של מאיה, כל החבורה, זה שניים. את עומדת בראש שניים, שתדעי לך, זה לא צחוק, זה חוליה מנצחת. אם כן, הם אחראים להביא את הקולות עליכם באשר אתם. תודה ליעלי, ואנחנו יכולים לפנות אולי אל סיפור הבוקר שלנו. סיפור הבוקר שלנו, בסדר, אבי, נסתדר, הוא נמצא בתיק שלי. זה התיק, ופה כל מכמניו, והנה הוא יוצא. וזה סדרה של ספרים שמתגלגלת מדי פעם לידי, ספרים שאף אחד לא מכיר. הוצאות פרטיות של אנשים שמביאים סיפורים מכל מיני תרבויות. הפעם הוצאה פרטית לגמרי, מפי שלמה בן חיים, שמספר סיפורים מרוקאים שהוא שמע בילדותו, ששמע ממשפחתו. והבוקר לא נעלה אתכם בסיפור, רק נשמיע סיפור של ג'וחה, שגם אותו הוא מביא. ג'וחה והבצלים. באחד הימים נקלע ג'וחה לתוך חלקה של בצל, והחל תולש בצלים ושם בחיקו. בא לחלקה ואמר לו, מה אתה עושה בחלקה את בצלים שלי ג'וחה? אמר לו ג'וחה, אדוני, הרוח טלטלה אותי והטילה אותי לכאן. אני נאחז בצד אחד כדי לא למעוד, והבצלים נתלשים מידי. אני פונה לצד השני, ושוב הבצלים נתלשים. אמר לו בעל החלקה, יפה, ומה עם הבצלים שבחיקך? מי הניח אותם שם? ענה ג'וחה, בחיי. על זה אני חושב כל הזמן, ולא מוצא תשובה. סיפור חמוד לבוקר הזה. ואנחנו עם החידליק שלנו. בחלל שבקרקע מישהו שחט תפוז והתבונן בערימת כלי הנשק. בחלל שבקרקע מישהו שחט תפוז והתבונן בערימת כלי הנשק. כשאתם מפענחים את זה, אז זה לא בסדר סכמטי רגיל שלי, לפעמים אני מבלבל אתכם, אז תהיו מוכנים. בחלל שבקרקע מישהו שחט תפוז והתבונן בערימת כלי הנשק. את התשובות הם שולחים במסרונים, ב-SMS'ים, ל-0552-102-102. 0552-102-102. זה המספר החדש, והפרס כניסה משפחתית, לאחת מההצגות בפסטיבל ירון של תיאטרון אורנה פורט לנוער, שהתקיים בסוכות בתל אביב. בין ההצגות יהיו שם פרפר נחמד, ומה קרה בארץ מי, ואלוף העולם, ועוד ועוד. טוב, לעבור לעיתונים. ידיעות אחרונות, הידיים הארוכות, זו הכותרת, וצילום מתימן, עומדים שם התושבים משתאים נוכח המתקפה המחודשת על נמל חודדה. סדרת תקיפות על ידי חיזבאללה בדחיה, שימו לב לכוח שחיל האוויר עכשיו מפעיל, וגם בסוריה, על פי פרסומים זרים, יעד טרור הותקף במזרח המדינה. גם בעזה הייתה פגיעה ביעדי חמאס. התמנון של חיל האוויר הישראלי שולח זרועותיו במרחקים של מ-1,800 קילומטר ועד עשרות קילומטר בלבד פה אצלנו. הרמטכ"ל במסר לאיראן, שימו לב, אנחנו יכולים להגיע גם רחוק יותר. סמדר פרי כותבת, העזרה לאיראן, התקיפה הפתאומית של חיל האוויר בתימן נפלה על ראשם של חמינאי ויועציו כפצצה, כסוג של הפתעה רעה במיוחד. מאחורי תקיפת היעדים שבשליטת החותים עומד מסר קליט מאוד, קל לפענוח, שנועד להגיע לאיראן, גם תורכם יגיע. המנהיג שמיועד לרשת את נסראללה נתפס בעיני הצמרת בטהרן כאיש שלהם בלבנון, כבעל שורת יתרונות ביצועים שעולים אפילו על אלה של קודמו. בתקופה הקרובה, כותבת סמדר פרי, הייתי שמה עין מודיעינית על ראשי המשטר ומפקדי כוחות הביטחון של איראן, כדי להבין לאיזה כיוון נושבת אצלם הרוח. את העין השנייה הייתי שמה לנשיא פז'יחיאן, שאומנם לא בחוליה הקרובה לחמינאי, ואפילו נראה כי השליט בכלל דאג לבחירת הנשיא הרפורמיסט כדי להשתעשע בו בידידיו המהפכנים, או כדי לסלול את הדרך לפתיחת ערוצים לעולם הגדול, או שבסופו של דבר, כמו במקרים הידועים, יסיימו את חייהם במעצרי בית או בבתי כלא ברחבי איראן. לפי שעה, וזה החידוש, אי אפשר לקבוע בוודאות האם איראן תדרוך במקום, או שהיא מתכוונת לעלות על פסי רכבת חדשים. עוד עוסקים בעמוד הראשון בידיעות, בהצטרפות של סער לממשלה. סימה קדמון כותבת, מי הפטריוט? גדעון סער, מהיום שר בלי תיק, וחבר קבינט בממשלת נתניהו, הוא אמר אתמול שהוא עושה את המעשה הפטריוטי. האם זהו המעשה הפטריוטי? שואלת סימה קדמון, להיכנס לממשלת המחדלים הזאת, ממשלה של משתמטים, של מושחתים, של אסונות והפקרות, של אנשים ששמים את טובתם האישית והסקטוריאלית לפני טובת המדינה, ואת זה אני, לא אני אומרת, את זה שר בעצמו אמר. נווה דרומי, הצעד הנכון, לפני הפוליטיקות והשאלה האם אינטרס של כל השחקנים והצטרפותו של גדעון שר לממשלה היא אמירה אסטרטגית לאומית, מדינת ישראל הולכת לקראת מלחמה ארוכה. כדי להגיע למערכה מוכנים צריך כמה שיותר אנשים שמחזקים את מטרת העל, ניצחון ישראל במלחמה, מול מדינות עוינות שבנו על פילוג חברתי, המהלך של שר ונתניהו מוציא אוויר מהבלון שלו. אין מה לדבר, נתניהו אשף אלוף, אין לתאר, הוא לקח את שר שרצה להיות שר ביטחון, שקיווה לתת תפקיד לכל חברי המפלגה שלו, והשאיר אותו בעצם בלי כלום, רק הוא יהיה נוכח בישיבות שם בממשלה. אלוף. טוב, יש בלגן עם טיסות, בגלל ביטולי הטיסות המוני ישראלים תקועים בחול רגע לפני ראש השנה, ויש גם מי שמנצל את זה, מנצל את המצוקה כדי להקפיץ את המחירים. תקשיבו, זה לא תקין, זה לא בסדר. אני אגיד לכם למה. חברה צריכה להיות רווחית, זו חברה פרטית, אבל בואו נדבר רגע על אלעל. אלעל שנמצאת במצוקה, היא אומרת, אני המוביל הלאומי. אני היחיד שיתוס בעת שרה. אנחנו החברה. עכשיו, הם עושים שם באמת עשרות מיליונים רבים בחודש, נוספים לרווח הקבוע שלהם. וזה חסר התחשבות לחלוטין. הם לוקחים את טיסה מקפריסין, קרוב ל-900 דולר. למה? למה? כי הם יכולים. החלטת חברות התעופה הזרות להשרות את הטיסות לארץ וממנה בעקבות ההסלמה בלבנון, הותירה ישראלים רבים תקועים בחול ובבית רגע לפני ראש השנה. כעת כולם במרוץ נגד הזמן ונגד ההוצאות הכספיות הכבדות בניסיון למצוא מושב פנוי, שכמובן עולה ביוקר. מהחמל שנפתח במקדונלדס בווינה עד המטוס הפרטי המיוחד שנזכר בלרנקה, כך מתמודדים הישראלים עם החופשה שהפכה לסיוט. כן, אלה הם הדברים בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, ואנחנו עוברים לישראל היום. ההכרעה בסוגיית הכניסה הקרקעית ללבנון מתקרבת, והדילמה היא תימון קצר או מהלומה כבדה. יש דיווחים שישראל כבר מבצעת פעולות מעבר לגבול הצפון. בין הדחיה לחודדה אש כבדה בארבע חזיתות במקביל. מחליפו המסתמן של נסראללה, השם ספי עדין, וקריאה של ביידן להימנע ממלחמה כוללת. אלה הם הכותרות שמובילות את מאמר הדעה של לילך שובל. ישראל במתקפה רב זירתית, מלבנון עד תימן בתוך יום אחד, חיל האוויר במפגן עליונות עוצמתי נגד שלוחיה של איראן באזור. בתימן הותקפו תחנות כוח ונמל ימי המשמשים ליבוא נפט. בלבנון הושמדו רוב יכולות האש של חיזבאללה וחוסלו בכירים נוספים. לפי דיווחים זרים, צהל נערך לתמרון קרקעי מוגבל בדרום לבנון, נפגע בכל איום בכל מרחק שידרש. לגבי ההערה של הושמדו רוב יכולות האש של חיזבאללה, אמרתי לכם אתמול ואני חוזר ואומר, יש עדיין לחיזבאללה, יש עדיין רקטות, גם כבדות, יש לו עדיין, אבל אין לו הנהגה שתוציא את הסיפור הזה לפועל. גם מנהיגים זוטרים יחסית חוסלו. אבל מגד אחד, מפי אחד, סליחה שאני משתמש בסדרי הכוחות שלנו, שיגיד, שיבין שאף אחד לא מגיע לו מה לעשות אם הוא לא יעשה, הוא יכול לפעול לבד, לכן אנחנו עדיין צריכים להיות זהירים, זהירים מאוד. ראינו אתמול, למרות שזה היה מעט מאוד, מעט מאוד תחמושת הם ירו, אבל ראינו איך לפתע מסקינו מתמלאים בנקודות, ביישובים, שוב כתוצאה מפעולה נקודתית של חיזבאלון אחד. טוב, פרופסור יעל זיסר היום מזהיר את התימנים, תימן בדרכה של לבנון אל חורבן. קשה להניח שהמתקפה הישראלית תרתיע את החוטים, כמו במקרה של חיזבאללה, חשוב לקטוע את זרועות התמנון האיראני, אך בסופו של דבר נאלץ לפגוע גם בראש בטהרן. החידליק שלנו היום היה, בחלל שבקרקע מישהו שחט תפוז והתבונן בערימת הנשק. את התשובות ל-0552-102-102. כן, והתוצאות, הנה הן באות. אז ככה, שולה סגל מבני ברק, מרים טוויג מרמת גן, איצי גרינברג מגדרה, אמירה מאירי מקיבוץ קאברי, לא מחמיץ, ג'ורג' ברייטמן חיפה, ריקי נישינסקי מכפר יונה, דן מלכיאלי מבאר שבע, בלה יוסופוב מבית שמש, נועה קוזר מירושלים, סגי גבאי ממושב אדרת, אלכס וקובי מתחמש צפון, ירון לוי ירושלים אמרנו, רימון מסטנבאון מנשר, דורית מלכה מקריאת עטה, ואני יכול לקרוא כי יש המון, 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 המון תשובות, לא יודע אם אתם רואים מה קורה פה. טוב, חברות וחברים, עכשיו כבר 6:21, אנחנו נצא להפסקה קצרה, בנלמד רבות על החיים, ונשוב.
6:00, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
בוקר טוב לכם, עכשיו 6:25 עוד רגע, ואנחנו כאן, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, ושמחים מאוד שאתם איתנו. אנחנו רוצים לפנות לדוקטור ענבל טל, דוקטור ענבל טל היא מומחית לתנועות איסלאמיות מאוניברסיטת תל אביב. ענבל, בוקר טוב לך.
בוקר טוב לך, דליק, ולמאזינים.
ושכחתי גם חברה בפורום דבורה.
אכן.
אכן, אכן. טוב, בואי, את יודעת שאני חושב על לבנון, אני חושב על התקופה שאני הייתי בלבנון, מלחמת העולם הראשונה, לבנון הראשונה, ואני זוכר שהיינו נורא מבולבלים, כי יש שם, הנוצרים היו מחולקים ביניהם, והמוסלמים היו מחולקים ביניהם, והיו גם דרוזים, ועוד סדרה של עדות אינסופיות, ופיצולים אינסופיים. מה קורה עכשיו, אחרי החיסול הזה? אני מבין שיש איזה פריש מיש חדש?
אוקיי, אז אני אתחיל, דרך אגב, התייחסת בהחלט למארג הדתי-דתי המאוד מאוד מיוחד בלבנון. על פי החוקה הלבנונית משנת 1926, החוקה הלבנונית מכירה, דרך אגב, ב-18 קהילות דתיות במדינה. מפקד לא נערך משנת 1932, שאז הנוצרים המרונים היוו את הרוב, הם היוו אז 52% מהאוכלוסייה, אבל כיום שלוש העדות הדתיות הגדולות ביותר, ודרך אגב הרוב, יש 35-40% למוטוואלים, לאשים בלבנון. הם מהווים 35%, גם הסונים והנוצרים שלוש העדות הדתיות הגדולות בלבנון. אז אכן המצב הדתי מאוד מאוד מורכב, והחיסול של נסראללה הוא בהחלט מהלך דרמטי שטורף את הקלפים במישורים השונים, גם במרחב הלבנוני, בהקשר של סדר חדש במרחב הלבנוני, וגם בהיבטים ובזירות השונות. ולתמי בהחלט פוטנציאל למפנה אסטרטגי היסטורי שיש לנצל אותו.
איך מנצלים אותו ואיך מתערבים שם בלי להיכנס לשם חלילה? כי כשנכנסים ללבנון, ואני אומר לך, מניסיון שלי, אתה לא יודע איך תצא, לקח לנו 18 שנה בפעם האחרונה. איך מנצלים את זה? איך עושים את זה?
אז קודם כל, אם תשאל אותי, זאת אומרת, מה ישראל צריכה לעשות, אז קודם כל צריכה לזהות את המהלך המכונן הישגים הטקטיים מעוררי השראה, להפוך אותם למהלכים אסטרטגיים. אז קודם כל לזהות את האינטרסים של המעצמות באזור. למעצמות יש אינטרסים באזור, לארצות הברית, לצרפת ולאחרות. יש לנצל גם לסיבות פוליטיות, קרי הבחירות בארצות הברית, ולרתום את הקהילה הבינלאומית לקידום אותו מהלך. זה אינטרס של הקהילה הבינלאומית לכונן סדר חדש בלבנון, קרי לחזק את לבנון כמדינה ולגרוע מההתערבות האיראנית וכמובן ההתערבות של חיזבאללה שהטילה מורה, פשוט מורה ופחד. חיזבאללה הוא ארגון טרור איסלאמי שלוקח חלק דרך אגב בפוליטיקה פרלמנטרית והמוניציפלית בלבנון, הפרלמנטרית מ-1992, וצריך לנצל את אותו סדר חדש. לרתום את המעצמות למשימה, לקדים המשימה הזאת.
תראי, דוקטור ענבל טלה, חשש הוא שיחלוף זמן לא רב ותהיה התאוששות, ומה שהיה הוא שיהיה, יש גם את החשש הזה. השאלה שלי אלייך היא פרוזאית. יש יורש שהוא לא פחות קיצוני מקודמו, אני מדבר על האשם ספי הדין.
אכן, אם תרצה אני ארחיב ממש בקצרה על קווים לדמותו.
אז תרחיבי קווים לדמותו, ואני אשאל אותך שאלה מאוד בעייתית, האם ישראל צריכה לשים גם אותו על הכוונת ולחסל גם אותו?
אז אוקיי, אז אני קודם כל ארחיב מי הוא אותו יורש מסתמן, שעל פי המקורות, דרך אגב יש יצא הכחשה, אבל על פי המקורות מועצת השורה בחרה באשם ספי הדין, בן דודתו של נסראללה, בן 60, על פי מקורות הוא סומן כבר ב-2008, דרך אגב לא על ידי נסראללה, על ידי האיראנים. נסראללה לא כזה רצה למצוא לו מחליף. הוא מקורב למשטר באיראן, הבן שלו נשוי לביתו של קאסם סולימני. אין לו את הניסיון הצבאי שיש לנסראללה, יש לו, זאת אומרת, הוא איש דת, הוא התחנך כמו פטרונו במדרשות בקרום ובנג'ף. אין לו את הניסיון, כמו שאמרתי, הצבאי של נסראללה, ואין לו גם את שורת הגנרלים כרגע לצידו שמגדעה, ואם לשאלתך אם לסמן גם אותו, אז התשובה היא כן. אם לחסל גם אותו, אז התשובה היא לטעמי, כל מי שיכול להיות לו מחליף, הוא דרך אגב קיצוני ממנו, אז התשובה היא כמובן שכן.
יש בתוך לבנון של תנועת עקורים רבת פנים, יש את הדרום לבנונים שנמלטים, מצד שני יש את אנשי הדחיה המונים שיוצאים לחפש מחסות ולא מוצאים, כי אין מי שיתמוך בהם. מה עושים איתם?
אז קודם כל, אלה כאן באמת איזושהי סוגיה, פרי של נסיבות שנוצרו בשל צורך מבצעי, שאני רוצה לחדד. מדובר כרגע ב-800 עד מיליון, לא פחות, של עקורים שנעקרו מביתם, גם מהכפרים בדרום לבנון, וגם כאילו מאזור הדחיה. ולטעמי, זאת אומרת, צריך לנצל את זה כמובן תוך הסתמך על הדין הבינלאומי, כי אנחנו מדינת חוק, אבל לנצל את מהלך, את הנסיבות הטקטיות שנוצרו לשינוי המשוואה. קרי, להגן, זאת אומרת, לקשור בין חזרת הפליטים, כמובן, לחזרת תושבי הצפון.
יפה, דוקטור ענבל טל, מומחית לתנועות אסלאמיות אוניברסיטת תל אביב, ואני מודה לך על השיחה המעניינת הזאת. תודה רבה.
תודה רבה, ויום טוב, תודה.
טוב, 6:35 עכשיו. בואו נתבונן בכותרות של עיתון הארץ. הכותרת הראשית בעיתון הארץ, אחרי שחתר למשרד הביטחון, שר הצטרף לממשלה כשר בלי תיק. יושב ראש הימין הממלכתי יקבל מושב בקבינט המדיני-ביטחוני, ועד לחתימת הסכם קואליציוני תזכה סיעתו בחופש הצבעה במליאה. שר, אין תוחלת לישיבה באופוזיציה. גם אחרי ההתנגשות פניו של נתניהו לעוד מתקפות בכל החזיתות. תגובת נסראללה חולצה מההריסות בדחיה, חיל האוויר הפציץ אזור נמל חודדה. שעות אחרי ההתנגשות, נתניהו בילה באירוע בניו יורק של מקורב מיליארדר. הימין הקיצוני באוסטריה ניצח בבחירות לראשונה מ-1945, אבל לא בטוח שימשול. הוא ממש הכפיל את כוחו. האלגוריתם של פייסבוק מונע הפצת מידע כוזב, מסתבר שזה מידע מוטעה. מאמר שהתפרסם בשבוע שעבר בסיינס מטיל ספק במסקנות מחקר, המחקר המקורי שטען כך, ומחברי המאמר הסבירו כי השינוי הזמני יצר מצג שווא כאילו פייסבוק היא מקור לדיווחי חדשות אמינים, וציינו שהעובדה שהמחקר הקודם נערך בתקופה שבה נעשה שימוש באלגוריתמים חריג לא הודגשה בו. כן, אלה הם הדברים, ועכשיו.
שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
טוב, אם יש משהו שרבים לא אוהבים לשמוע עליו, זה ענייני הבורסה, למרות שכמעט כולם מעורבים בבורסה, אם הם רוצים או לא רוצים, וזה קשור לקרנות הגדולות, לקופות הגמל, וכל אחד באיזושהי דרך הוא בבורסה. אז נכון שהוא ניצל מלהסתכל כל יום על מצב התיק שלו, מצב המניות שלו, אבל מה שאני מייעץ תמיד, והעצות האלה לא שוות כלום, כי אני לא כלכלן, אבל בכל זאת תקשיבו. לבורסה יש תמיד יכולת לנבא לאן אנחנו הולכים. והנה, אחרי שהורידו את הדירוג שלנו, ואנחנו בעיצומה של מלחמה, הבורסה עולה. ולכן, אני לא אומר כלום, אני רק אומר, מה הבורסה שהיא חוכמת ההמונים, פלוס חוכמת המשקיעים הגדולים, הממזריים, מה היא יודעת שאנחנו לא? אין לקבל את דבריי כעצה משום סוג.
עצה אחת ביום.
עכשיו נגיד בוקר טוב לדוקטור ליאור זלר. דוקטור זלר, מנהל מחלקה פנימית בסורוקה, עובד במרפאת מטיילים, מנהל המרפאה בעומר, רופא ספורט בעברו, רופא ביחידות המיוחדות ועוד ועוד. בוקר טוב, דוקטור זלר.
בוקר טוב, דניק.
תשמע, הטלפון הסלולרי, שאני מקבל מדי פעם עם מאזינים נזיפות, למה אני משתמש פה באמצע התוכנית, והסיבה היא מאוד פרוזאית, יש לנו מאזינים שהם או כבדי ראייה או לא רואים, ואז אני מסייע להם והם יכולים לשלוח את התשובות של החידליק אליי לטלפון, וזאת הסיבה, אז הזדמנות לספר את זה. אבל לא, זה הנושא. הנושא הוא שיש סדרה של עיוותים שהטלפון הזה יוצר לגופנו. אחד מהם פורסם בסוף שבוע שעבר, על זה שהוא גורם לזרת שלנו להתעוות, אבל אני מאמין שיש עוד כמה דברים שהוא גורם לנו.
יש הרבה דברים שהוא גורם, אבל בגדול אנחנו קוראים לתופעות האלה ולפגיעות האלה פגיעות של overuse, של שימוש יתר. בכל דבר שאנחנו משתמשים בו בשימוש יתר יכול לפגוע. במקרה הזה זה טלפון סלולרי שחלק מהאנשים באמת עושים בו שימוש יתר, אם בכתיבה מאומצת עם הבעונות או עם החזקה בצורה מסוימת להרבה מאוד 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 זמן, ואז הוא פוגע בעצם בגוף בצורה של לחץ, בצורה של הפעלה של המפרק בצורה לא תקינה. הרבה פעמים המצבים האלה חולפים ברגע שאנחנו מפסיקים לעשות את שימוש היתר הזה, את האובריוז הזה. לעתים אנחנו צריכים איזשהו טיפול שהדבר הזה מייצר דלקת ואנחנו צריכים טיפול אנטי דלקתי, אבל אם אנחנו ממשיכים זה יכול גם לעשות
פגיעה
קבועה או ברקמה
או במפרק. מה זה הסיפור של הזרת? אני לא לגמרי מבין את זה.
הסיפור של הזרת זה בעצם זה מאוד מאוד דומה גם לכתיבה מאוד ממושכת בעת למשל, שיש לך איזשהו מין סימן כזה על האצבע שאוחזת בעת, ולתלמידים לפעמים יש את זה. אז אותו דבר, החזקה של הטלפון הסלולרי גורמת לאיזושהי לחץ על אותו אזור בזרת, שגורם לאיזה מין השקעה אורית כזאת שחולף. אבל אם הלחץ הזה ימשיך, אז גם יכול להיווצר לך שם פצע וגם פגיעה במפרק. ובאמת כל דבר שאתה עושה אותו הרבה ויותר מדי הוא בעייתי. גם דרך אגב בספורט אנחנו מדברים על פציעות שהן overuse. צריך לעשות את הכל רק באיזושהי מידה.
אתה יודע, יש בהחזקה של הטלפון יש שתי אפשרויות. אחת שהיא עכשיו השכיחה ביותר, והיא השימוש בוואטסאפים, שבה הראש מורכן, המבט, ואחריו בעצם כל חוליות הצוואר. ואם אנחנו מדברים, ופעם דיברנו הרבה יותר, אז הרבה פעמים אנחנו צריכים את הידיים. ואז אתה מחזיק עם הצוואר את הטלפון, וממשיך לדבר. מה יותר מסוכן?
אין פה יותר מסוכן, אבל אתה מתאר בצורה מפליאה את המצב הזה של overuse, את הדברים שאנחנו עושים הרבה. פעם זה היה בצפייה במסך של מחשב בתנוחה מסוימת. החוכמה היא לעשות את הדברים במידה, וגם אם אתה עושה משהו הרבה, לקחת הפסקות ולצאת להליכה, לצאת לזה, לצאת לאיזשהו משהו אחר שאתה עושה, על מנת לשחרר את הגוף. כל דבר שאתה עושה אותו שלא במידה, פוגע בך בגוף בסוף.
במידה, דבריו של דוקטור זלר. תודה רבה ליאור, תודה רבה.
תודה דליק, ביי ביי.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
ושוב אני לא יכול להתאפק, ואני רוצה עוד פעם שנמריא ביחד מעלה, ונזכור שחיל האוויר המדהים שלנו תקף בארבע חזיתות. בכל תקיפה שלו הוא מציל חיים, גם בגלל ההישגים הטקטיים והאסטרטגיים שהוא יוצר, וגם בגלל שהוא עושה את זה במקום חיילים שיכנסו בנעליהם למקום ויסכנו את חייהם. ותודה, באמת, תודה לטייסים ותודה לצוותי הקרקע ותודה למודיעין של חיל האוויר ותודה, תודה. ואחרי שאימרנו כל כך גבוה, בואו ננחת לקרקע, כי הקרקע היא היציבות שלנו, ובקרקע ריף נדלן מבינים. בוקר טוב, רינה הצלל יכין, מהבעלים של ריף נדלן. אז קרקע זה את, תקשיבי, קרקע זה את, ולא רואה, עוד הרבה לפנייך, משפחת צלל יכין הולכת הרבה שנים אחורה, עד תקופת הבילויים, המייסדים של ראשון לציון, והמון המון שנים של ניסיון ברכישת קרקעות, מכירת קרקעות, ואת היום שווה ואומרת לנו, תקשיבו לי, גדרה.
לגמרי. אנחנו עדיין, אנחנו יודעים שזה כבר הירושות שלנו, ואנחנו מתחזקים כדי לרוץ שם לבד עם תוכניות. כשאתה קונה מחברה משווקת, מאוד חשוב מה היא אוחזת בקרקע, כמה שנים היא אוחזת בקרקע, ומה האינטרס שלה. אז אנחנו מדברים על מוצר שאומנם הוא קרקע חקלאית כרגע, אבל יהודה העתידי הוא למגורים. וזה ממש נחל שורק עובר בתוך השטח, זה מתחם 9 מזרח. זה בין שני מושבים, מושב קדרון ובית אל עזרי, זה תא שטח כמו פנינה ירוקה. ושם אנחנו, באמת, אלה האדמות שלנו שם, ואנחנו ממשיכים להתחזק, ואנחנו באמת קוראים לכל מי שיש לו, 220 אלף שח, זה הזמן להצטרף.
בעצם את מתארת שכונה שהיא מוניציפלית, חלק מגדרה שמתפוצצת מהיעדר שטחים.
אבל היא לא רצף אורבני.
מה?
אבל היא לא רצף אורבני.
אבל היא לא רצף אורבני, אלא מין אי כזה של יופי ופסטורליה. במפגש שלך איתי תיארת לי את נחל שורק עובר שם במרכז, ולגדותיו, כמובן, מהמרחק החוקי, נבנה...
100 מטר מכל גדת התחיל בנייה, בהחלט, yeah. שכונה ירוקה. אנחנו, מי שלא מכיר ויודע, יש לנו, אנחנו, הסכם השיתוף הגדול בשדה דוב, המון שנים, ובחוף התחלת, בהרצליה, ובחדרה, בשלושת רצועות החוף. אם לנו יש אופציה את רצועות החוף, ואני מסיטה את המבט שלי למתחם שלנו בגדרה, ורוכשים כרגע בגדרה, ולא בשדה דוב, שאני לפני חלוקה למגרשים, אז תבינו הכל, אין את השטח כזה. יש שני מקומות שמתקיימת תופעת טבע כזאת, בנחל האסי ובכפר בלום. אין דבר כזה שנחל עובר ויש שם מגורים עירוניים. זה בדרך כלל לא נופל בשטחים שלנו, זה בדרך בשטחים של המדינה, של הקיבוצים, של המושבים, תופעות הטבע האלה. וזה צריך להבין את זה, זה לא דומה לשום דבר אחר שמשפקים לכם בגדרה, זה לא דומה לשום דבר אחר שמשפקים במרכז.
ובואי נזכיר, בואי נזכיר, בצד הפסטורליה הירוקה, התחבורה שם, אתה קרוב לכביש 6, ואתה קרוב לכביש 4, ואתה קרוב לכביש 40.
אנחנו על פי רשויות המס והדוחות השמיים, בגדרה היום מוכרים, בראשון, אצלנו מוכרים 23 אלף שח למטר דירה בנויה חדשה, אצל קבלנה, זה הממוצע, על פי רשויות המס, על פי העסקאות המדווחות. בגדרה 25,000 שקלים למטר. זאת אומרת שהביקושים בגדרה, אנחנו מרגישים את זה בשטח, שאני קונה עכשיו את האדמה, קשה לי יותר מאשר לקנות שדה דוב. אבל הביקושים גדולים. אנחנו רואים את זה, 25,000 שקלים למטר, זה משהו מטורף. ומשפחות צעירות, ודור ההמשך, ומי שרוצה לבן דירה, ולדאוג לעתיד כלכלי של משפחה, גם לפנסיה של בן אדם, ככה קונים, ככה מתחזקים מבחינה כלכלית, לחזק את התא המשפחתי. כי 220,000 שקלים בבנק לא יעשו כלום, בשום קופה, בשום תוכנית. הם יכפילו את עצמם וישלשו את עצמם.
טוב, כדי שהדברים האלה יקרו, אתם צריכים לעשות קודם כל דבר אחד. קודם כל צריכים לטלפן כוכבית 8477. כוכבית 8477 ולקבוע פגישה. כי יש המון שאלות שבדקות הקצרות שלנו אנחנו לא מספיקים לענות עליהן, ושם יענו לכם, ותצאו משם מומחים לנדלן. כוכבית 8477. מי שרוצה להיכנס ברגע האחרון לשדה דוב, ומי שרוצה להשקיע את ההשקעה ארוכה קצת יותר, אבל עם הרבה הרבה יותר אחוזי צמיחה, כן, בגדרה. כוכבית 8477, רשמתם? יותר קל לכם, 8477, כוכבית 8477, קפה טוב, חניה נהדרת. תעשו את זה. רינה צלל יכין, שיהיה לך בוקר נפלא, שנה טובה, אוי, שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה. משעממת. אני חושב שזה היה גנדי ההודי שאמר שאומה נמדדת לפי היחס שלה לבעלי החיים בה. ואם יש דוגמה ישראלית, זה מופיע היום בידיעות אחרונות בעמוד האחרון. מאז הטבח בקיבוץ ניר עוז, תושביו פונו למגורים זמניים בקריית גת. בקיבוץ נותרו הרבה מאוד חתולים של חברי המשק, והחתולים ניסו בהתחלה להסתדר זמן מה עם מה שהצליחו למצוא בסביבה. כל פעם מגיע איזה חייל ומתנדב ודאג להם, אבל מאז המצב שלהם השתפר בזכות אישה אחת. מדובר בילנה טרופנוב, שבעלה ויטלי נרצח בשבעה באוקטובר. היא נחטפה מביתה יחד עם בנה סשה ועם בת זוגו ספיר כהן. טרופנוב חזרה מהשבי יחד עם אמא וספיר אחרי 54 יום, והיא מגיעה פעמיים בשבוע כדי להכיל את החתולים של החברים. לא יודע מה זה עושה לכם, אותי זה מרגש, מרגש מאוד. טוב, האחידלי שלנו היה, בחלל שבקרקע מישהו שחט תפוז והתבונן בערימת כלי הנשק, והתשובה היא מצבור. ויש לנו משפחת פרי, משפחת פרי מתל מונד, היא הזוכה והתקבל כניסה לכל המשפחה לאחת מההצגות בפסטיבל ירון של תיאטרון אורנה פורט, ביניהם פרפר נחמד, ומה קרה בארץ מי, אלוף העולם, ועוד ועוד. נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו אבי בליקי, למאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, ליקיר דניאל ברדיו חיפה, נודה ליעלי, נאחל לכם שנה טובה, אני לא אהיה כאן כמה ימים, בעצם רק מחר, כי השאר זה חופש, אז שיהיה לכם שנה טובה ככל האפשר, שלום שלום ושוב שלום.